טוב, שלום לכולם. הנושא שלנו, בינתיים, אני מקווה שהוא עדיין בהיר, יסודות טעם כעיקר, ולמעשה מה שראינו פעם שעברה, זה האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן. על זה דיברנו, זה מה שראינו. ראינו את שיטת רש"י ואת שיטת רבינו טעם, ראשונים אחרים. ראינו את הסוגיות השונות וניסינו לראות איך כל שיטה תסתדר בסוגיה שלה. זה פחות או יותר מה שעשינו פעם שעברה. איך נגדיר את הנושא שלנו היום? זאת שאלה מעניינת. כי גם ההגדרה של הנושא תלויה בשיטות הראשונים השונות. הייתי מגדיר את הנושא, אבל זאת לא הגדרה לגמרי מדויקת. ההגדרה הכי מדויקת היא סוגיית טעמו וממשו. ויחסה לטעם כעיקר. כאילו, יש לנו סוגיה של טעמו וממשו, והיחס בין זה לטעם כעיקר, זה כאילו ההגדרה המדויקת. אבל אם אני רוצה להגדיר במשהו שקצת יותר מתיישב על הלב, אז אם פעם שעברה דיברנו האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן, השיעור שלנו יעסוק בעיקר בשאלה מה נקרא טעם, מה נקרא טעם שעליו נחלקו, ומה נקרא עיקר שעליו אף אחד לא חולק. חולקים האם טעם הוא כמו עיקר. אף אחד לא חולק שהעיקר, הבשר עצמו, האיסור עצמו, ברור שהוא דאורייתא. שאלה מה זה טעם. מה נקרא טעם? וכאן יש כל מיני מקרים שבהם יש מחלוקת מה נקרא טעם, והם נושקים לשאלה העקרונית של טעם כעיקר, אבל זה הנושא שלנו, בעיקר בנושא הזה של שום, מה זה טעם? מה נקרא טעם? מה נקרא טעם? שעליו יש מחלוקת, ומה נקרא עיקר? שכולם מסכימים שזה בעייתי. והיסוד של הדברים שלנו הוא בגמרא בעבודה זרה, דף סמך זין עמוד ב'. הגמרא כאן מדברת לגבי, גם נותן טעם נפגם, זו סוגיה מאוד חשובה כאן, אבל הגמרא מתחילה ואומרת, בתחילת הסוגיה אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, זה מתחיל סמך זין עמוד א', סמך זין עמוד ב', כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו. וזהו כזית בכדי אכילת פרס. טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו. הגמרא שלנו זה לא רק סוגיה שחשוב להכיר אותה כדי לדעת אם טעם כי עיקר דאורייתא או דרבנן, אלא גם יש כאן נקודות בדברים המרכזיים בטעם כעיקר. מה נקרא טעם ונה נקרא איסור ממשי? מתי יש חיוב מלכות על אכילת טעם? כיצד הטעם יכול להשפיע על התערובת כולה? יש כאן שאלות יסוד שנחלקו ראשונים עליהם, ואנחנו ננסה לבאר את הדברים. כמו שאנחנו זוכרים, רש"י ראה בסוגיה הזאת מקור מרכזי לשיטתו, שטעם כעיקר דרבנן, כי כתוב כאן שטעמו ולא ממשו, אין לוקים עליו, ולפי זה המושג טעמו ולא ממשו מקביל למושג טעם כעיקר. טעם כעיקר שווה טעמו ולא ממשו. יש הערה מאוד מעניינת בדברי בעל המאור. בעל המאור, פסחים י' ג' עמוד ב' באלפס. הוא אומר, אז למה לפעמים אומרים טעמו ולא ממשו? ולפעמים אומרים טעם כעיקר. אומר בעל המאור, כל היכא דאמרין על בגמרא טעמו ולא ממשו, היינו טעם כעיקר, זה אותו דבר. אלא בנישלה, בלישנה דתנאי הוא טעם כעיקר. לשון התנאים זה טעם כעיקר. ובנישנה דאמוראי הוא טעמו ולא ממשו. אז זה פשוט, לשון האמוראים זה טעמו ולא לא ממשו. לשון התנאים זה טעם כעיקר. ובאמת שני הדברים הם אותו דבר. טעם כעיקר שווה טעמו ולא ממשו. עכשיו הגמרא אומרת על טעם כעיקר לפי זה, טעמו ולא ממשו, לפי רש"י על טעם כעיקר. הגמרא אומרת שהדבר אסור, אבל לא לוקים עליו, כי הוא אסור רק מדרבנן, לא אסור מהתורה. וזה בדיוק רש"י, כן? רש"י אומר, טעם כעיקר דרבנן, זה בדיוק שיטת רש"י. מצד שני, טעמו וממשו, על זה אומרת הגמרא, זה כבר לא ברמה של טעם. יש לנו דבר אחר, יש לנו טעמו וממשו, שזה לא ברמה של טעם. וזה כבר לוקים עליו. אז יש לנו מקרה אחד של טעמו ולא ממשו. אנחנו בעבודה זרה. יש לנו מקרה אחד של טעמו ולא ממשו, שזה שווה טעם כעיקר. כן, אנחנו עכשיו בשיטת רש"י. אני לא יודע מה יהיה ממשך בלוח, האם נכתוב רש"י כאן או... בינתיים נכתוב על פי רש"י. אז זה שווה טעם כעיקר, ועל זה לא לוקים כי זה דרבנן. זה מקרה אחד. ויש לנו מקרה שני, שזה טעמו וממשו, שזה כבר לא טעם, זה שווה האיסור עצמו, ולכן כאן ברור שלוקים. זה קודם כל בצורה מאוד כללית, מה שרש"י קורא בסוגיה. ועכשיו רש"י מסביר לנו יותר על מה מדובר. אומר רש"י, טעמו ולא ממשו, כגון חלב שנפל לקדרה, או חלב שנפל נימוח שאין ממשו בעין. אז רש"י אומר, מדובר או על חלב, אז חלב יכול להיות למשל, כן, טעמו ולא ממשו. אז רש"י אומר, זה יכול להיות שני מקרים. יכול להיות מקרה של חלב, ואז למשל חלב שנשפך על בשר, או חלב שנשפך לקדרה. זה מקרה אחד של טעמו ולא ממשו, או יכול להיות מקרה שני של חלב. שחלב שנפל לקדרה, לתבשיל, ונימוח. אתה לא רואה כבר את החלב? הוא כבר לא בעין. כלומר, לפי רש"י, הדברים האלה, אתה לא יכול עכשיו לראות את החלב בעין בעיניים. אתה יכול, לא יכול לראות את החלב. שני הדברים האלה הם לא בעין. ולכן הם שווים לטעם, ולכן לא לוקים על זה. גם ראשונים שמבינים את הסוגיה אחרת מרש"י, ומבינים שטעם כעיקר דאורייתא, גם הם צריכים להסביר מה זה טעמו וממשו, מה זה טעמו ולא ממשו. לכולם יש נפקמינות פה, זה משמעותי לכולם, רק הם מסבירים את הסוגיה אחרת. רבינו טעם וסיעתו שמסבירים אחרת, עדיין צריכים להסביר מה זה טעמו וממשו, ומה זה טעמו ולא ממשו, בהגדרות. והתוספות שם חולקים על רש"י, וחושבים שרק הדוגמה הראשונה של חלב, רק זה נחשב, לא הראשונה, רק הדוגמה של חלב שנימוח, לא משנה, שנייה פה, זה נחשב כטעם, ואילו הדוגמה של חלב, זה לא נחשב כטעם, זה נחשב כאיסור עצמו. כך יוצא מתוספות. כלומר, תוספות מבינים שחלב שנשפך שווה האיסור עצמו. חלב זה באמת שווה טעם. ו... מה אתה אומר? נימוח, שניהם נימוח, שניהם החלב נימוח. נכון. וכנראה שיש לנו מחלוקת בין רש"י לבין התוספות, כך עולה מידת הפרי חדש ואחרים, שכנראה לפי רש"י כל פעם שזה לא בעין, זה נחשב טעם. לפי תוספות כנראה שזה צריך לעבור שינוי כימי. הפרי חדש לא אומר את המילים שינוי כימי. כן? אבל כנראה שזה צריך לעבור שינוי כימי. החלב נופל לתבשיל, הוא נימוח, הוא משתנה, הוא עובר איזה שינוי כימי, ואז הוא הופך להיות טעם. אבל חלב שנשפך על בשר, זה האיסור עצמו. כך אומרים התוספות. והדבר הזה בא לידי ביטוי בסוגיה נוספת בפסחים דף עמד ד' עמוד ב', שהגמרא בפסחים דף עמד ד' עמוד ב' אומרת שבשר בחלב זה חידוש, זה טעמה באלמה. כך אומרת הגמרא. ולמה בשר וחלב זה טעמה דאלמה? מדובר שם על חלב שנשפך על בשר. ושם מדובר שזה טעמה באלמה. איפה אני בדיוק כותב את זה פה? אם הייתי רוצה לכתוב, הייתי צריך שהלוח יהיה יותר ארוך. לא נורא, נכתוב פה את זה. נכתוב פה, פה בקטן, בסדר? אז יש לנו את הפסחים ממדלת עמוד ב' שהגמרא אומרת שחלב שנשפך על בשר שווה טעם. אז תגידו לי בבקשה, הגמרא הזאת במי תומכת?
ברש"י.
הגמרא הזאת תומכת בפשטות ברש"י, כי זה חלב על בשר, זה שווה טעם, וזה בדיוק מה שרש"י אומר. כלומר, הגמרא הזאת היא... נחסה ככה. תואם רש"י. הגמרא הזאת תואמת את רש"י. מה יעשו בעלי התוספות עם הגמרא הזאת? זה גמרא, זה פשוטה, זה עניין בשר וחלב.
נקראו את החלב חלב.
כאן בחלב שנפל על בשר, כאילו שם אי אפשר להגיד את זה, אבל הרשב"א אומר את הדברים. איך הרשב"א אומר? הרשב"א אומר, אני מצטער, הרשב"א היה ארוך. אני יודע שהוא ארוך, אז לא ידעתי כמה לקצר, כמה... אני רוצה להגיד לכם, כל המקורות שאני נותן לכם, זה הרבה יותר קצר מהמקורות שאני למדתי בגיל שלכם בסוגיה הזאת. הרבה יותר קצר. היה לי עבודה הרבה יותר קשה, וגם לא היה לי דף מקורות כזה מסודר. הייתי צריך לפתוח רוב הדברים בכתב רש"י ישן ושבור. עברו הרבה דברים מאז, נהיו מטרות אוטומטיות, אבל זה עדיין ארוך. הרשב"א אומר דבר פשוט, הרשב"א אומר בשם התוספות, שבאמת מי שאוכל את הבשר זה לא טעם. הוא אוכל את האיסור עצמו, מדובר שהוא אוכל את החלב. נפל בשר, חלב, התערבו בו ביחד, עכשיו יש בשר וחלב. אם אתה אוכל את החתיכה של הבשר, זה נקרא שאתה אוכל את האיסור עצמו, כי יש חלב ממש בתוך הבשר. אבל אם אתה שותה את החלב, עכשיו הוא בלי בשר, החלב נקי, היה בתוכו בשר, הוצאת את הבשר. בחלב יש טעם של בשר. אתם מבינים? כלומר, לפי הרשב"א, לפי התוספות, צריך להסביר את הסוגיה הזאת. איפה אני עושה עכשיו את הקווים? האיסור עצמו. שווה טעם. טוב, ככה נעשה. לפי תוספות, צריך להסביר רשב"א. בתוספות, שותה את החלב. וכיוון שהוא שותה את החלב, בחלב... לכולי על מה זה רק טעם, הוצאת את הבשר, זה ממש טעם, זה כולם מסכים שזה טעם.
לא יכול לעבור הטעם של
הבשר
החלב?
מה אתה אומר? זה טעם, בסדר. זה בסדר, הכל בסדר, זה טעם. הם אומרים דאורייתא, הוא יגיד רבנן, אבל זה טעם. בשר וחלב זה טעם, הכל מחלוקת אם זה טעם או גופו של איסור. אז רש"י הסביר שתמיד חלב שנשפך זה טעם, אז רש"י מסתדר טוב עם הסוגיה הזאת. אבל התוספות שמבינים שחלב שנשפך על בשר זה לא טעם, זה האיסור עצמו. אז הם תקועים בסוגיה שם, אז אומר, טוב, שם מדובר שאכלו את החלב ולא את הבשר, אז החלב הוא ודאי טעם, כי הבשר יצא החוצה. עכשיו אני רק אגיד, זה קצת מסתבך טיפה יותר בדברי ראשונים, טיפה. אני אגיד רק ממש בקצרה, בלי להאריך, אבל הרן, נעשה גם הרמב"ן, אבל ניקח את הרן. הרן אומר בשיטת רש"י, שכשאנחנו מדברים על לח, שרש"י אומר שלח, חלב שנשפח על בשר, זה נחשב טעם. הרן טוען שזה רק לח שנשפח על יבש. כלומר, אם יש חלב שנשפח על בשר, אז אני אומר שזה טעם, כי החלב איבד את מהותו, איבד את זהותו. אתה רואה עכשיו בשר, ואין חלב, נעלם. אבל אם מדובר על שני נוזלים, אם נוזל חלבי נשפח על נוזל בשר, יתערבו ביחד, כאן אומר הרן, זה לא נקרא טעם, גם לשיטת רש"י, כי הם באותו מעמד. טעם לפי שיטת רש"י, זה כאשר הטעם נעלם. התבטל, כאילו, לא, לא בכך הלכתית, אבל מציאותית, הוא לא בהן, הוא נעלם, הזהות שלו נעלמה. אומר הרן, זה קורה כשלח נופל על יבש, אז הזהות נעלמת, על זה דיבר רש"י. אבל אם דובר על שני דברים נוזליים, אז גם לפי שיטת רש"י, זה לא טעם, אלא זה ממשו של איסור, כי הוא לא מתבטל, שני הנוזלים הם באותו מעמד, וכיוון שהם באותו מעמד, אז הם שניהם נשארים בחשיבותם. אז לפי זה אנחנו מדברים באמת, גם בהקשר הזה, שזה נופל על נימוח בתוך איזה תבשיל, לא בתוך נוזל, תבשיל יותר יבש, כאילו משהו, לא בנוזל, או במשהו יותר יבש, ועל זה יש מקום לדון, אני לא אעריך כרגע, אבל יש את הרמב"ן ואת הרשב"א בהקשר הזה, אני עוזב, אם היה לי מקום, אז איפה היינו כותבים את זה? איפה אתם תכתבו את זה אצלכם? כאן תכתבו את זה, נכון? כאן. אם היה מקום מכאן, הייתי עושה רן, והייתי עושה חץ. לח בלח, אתם רואים? כאן, אפילו אם אני אכתוב זה לא יצא ברור, אז חבל להרוס את זה. לח בלח, לא, הייתי קודם כל לח ויבש. לח ויבש, החלב, הנוזל נעלם, מה? אני כותב כאן בצד שמאל לגמרי, כי... כן, ככה זה מחוק, נכון. מותר למחוק. אתם יודעים שבכתבי הרב קוק, אין מחיקות. הרב קוק, יש לו דפים, דפים. אני חושב שלא מצאו אף פעם מחיקות שם. הרב קוק הוציא משהו, רוב האנשים לא ככה, כן? אבל זה מעניין. בכתב יד, אין... אבל אנחנו, יש לנו הרבה מחיקות.
ביאליק אמר עליו.
ביאליק אמר?
ביאליק אמר על הרב, שבניגוד לביאליק שכותב שירים וכל הזמן זורק לפח, הרב היה כותב שירים, אמנם פחות טובים משלו, אבל הם לא מחיקות.
טוב, רשם. טוב, מעניין. אז... אז מעניין שאין שם מחיקות. בכל אופן, אנחנו כולם כותבים במחשב, אפילו אף אחד לא יודע שאנחנו מוחקים כל הזמן, כל שנייה אתה מוחק, אתה חי במחיקות. אז נכתוב כאן, איזה צבע אני צריך לכתוב איזה כחול לכאורה. רן, בשיטת רש"י, לח על יבש, הנוזל מאבד את זהותו, נקרא לזה, ולכן שווה טעם. לח על לח, שני הנוזלים באותו מעמד, ולכן שווה האיסור עצמו ולא נחשב כטעם. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לנקודה הבאה, וזה המילים כזית בכדי אכילת פרס. שזה למעשה, כשאנחנו מדברים עכשיו על טעמו וממשו, אז הגמרא אומרת, כל שטעמו וממשו לוקין, אסור ולוקין עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס. אז טעמו וממשו לוקים עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס. ולפי רש"י, אנחנו מדברים עכשיו על, לפי כולם, אנחנו מדברים עכשיו לפי רש"י, אבל שזה דאורייתא, בניגוד לדברים הקודמים של דרבנן, זה דאורייתא. אני מתלבט עכשיו מה לעשות. יש ברש"י שני הסברים. הסבר אחד של בית יוסף, והסבר שני של הרבה ראשונים ואחרונים. נראה לי שאני מדלג, אני רק אומר לכם, אני מדלג על הסבר של בית יוסף ברש"י, כדי שיהיה קצת יותר ברור, שלא נסתבך יותר מדי, שנספיק לעשות כאן משהו יותר מסודר, אז אני מסביר, לא לפי בית יוסף ברש"י, אלא לפי מה שעולה מהתרומה והרוקח, והרבה אחרונים בדעת רש"י, וכמו שלמעשה מפורש ברש"י בעבודה זרה בדברו, מתחיל כל שטעמו. אז זה מה שאני אסביר עכשיו. אני עוזר את זה כדי לפשט, אבל תדעו שיש עוד שיטה של בית יוסף ורשי, שבית יוסף ורשי קצת יותר מקרב אותו לרמב״ם, שאנחנו נראה אחר כך. קצת יותר. טוב. יש כאן למעשה, נגיד, רשי כשאומר, כל שאתה אומר משהו לא קין עליו, וזהו כדי חילת פרס, רשי בעבודה זרה אומר, על כגון זה נאמר, שיעור כזית, בכדי אכילת פרס, הלכה למשה מסיני, שאם יש בשיעור פרס של תבשיל כזית מן האיסור לוקים עליו, אף על פי שאין כזית שהאיסור נאכל בבת אחת. למעשה, רש"י אומר שכזית בכדי אכילת פרס, בא להגיד לי את הכמות שצריך לאכול כדי להתחייב. זאת אומרת, לפי רש"י, יש כאן שני דברים נפרדים. יש דבר אחד שהוא טעמו וממשו. רש"י כתבנו בכחול, נחזור לכחול. טעמו וממשו זה, לפי רש"י, שווה האיסור בעין. מה זה טעמו וממשו? זה האיסור בעין. עכשיו, הגמרא אומרת, תשמע, יש כאן עוד עניין, שאתה עכשיו אומר שהאיסור בעין. בסדר. כדי להתחייב, אם תאכל את האיסור הזה, תתחייב, אבל כמה אתה צריך לאכול? מה השיעור? השיעור הוא כזית בכדי אכילת פרס. השיעור שווה אכילת פרס שיש בתוכו כזית של איסור. זאת אומרת, רש"י מבין שהמילים האלה וזהו כזית בכדי אכילת פרס, מה אני מדבר על השיעור? מה זאת אומרת? שאתה חייב, אם יש לך איסור בעין בתוך תערובת, כל איסור בעין בתוך תערובת, מה זה בעין? הסברנו לפי רש"י, שיש כל מיני דברים, יש לח בלח למשל, זה נקרא בעין גם כן, כן? יש לך איסור בתוך תערובת, כשיש לך איסור בתוך תערובת שהוא לא טעם, שהוא נחשב כאיסור עצמו, אז זה הגדרנו קודם, מה זה? עכשיו הגמרא אומרת, תשמע, כמה אתה צריך לאכול? הרי יש לך עכשיו תערובת, שיש בתוכה איסור. תאכל טיפה, תתחייב כבר? בדרך כלל, בדרך כלל אנחנו אומרים שאם אדם אוכל כזית, הוא מתחייב. אבל כאן יש בעיה, כי הזית הזה מעורבב בתערובת של היתר. איך אתה תאכל את הזית הזה כדי להתחייב? אומר רשי, איך תאכל? אם תאכל פרס, פרס זה חצי כיכר, ולדעת רשי יש בחצי כיכר הזה 4 ביצים, לדעת הרמב״ם יש 3 ביצים בחצי כיכר הזה. אם אתה תאכל פרס שיש בו זית, זית אחד איסור, השאר הם יותר. כמה זה ביחד? זית אחד, תראי מה זה זית. אז יש מחלוקת האם זית זה חצי ביצה או שליש ביצה, אבל אם ניקח שזית זה חצי ביצה, לא כשיטת הרמב״ם, וניקח שמדובר על 4 ביצים, אז יש כאן 7 זיתים של היתר למשל, וזית אחד של איסור, לפי רשי. זה תלוי לפי השיטות השונות, אם זה איך, אבל לא משנה. פרופורציות, בערך רק להבין את הכיוון. אתה אוכל עכשיו את הפרס. אומר רשי, לפי הגמרא, זה נקרא שאכלת את הזית, ואתה עכשיו מקבל מלכות. כלומר, אם אתה תאכל את הזית הזה בתוך, זית מעורב בתוך פעמיים פרס, כאן אני אומר, תשמע, זה לא נקרא שאכלת כזית של איסור. אכלת את זה בהרחקה כל כך גדולה, זה כאילו שאכלת חצי זית ואחרי זה עוד חצי זית. על זה אתה לא מתחייב. כלומר, רשי כאן מנסה להגדיר לנו את השיעור של זית שמתחייבים עליו. איך תתחייב על זה? הרי זה בתוך תערובת. אם תאכל כזית בכדי אכילת פרס, תאכל את הפרס שיש בתוכו כזית, זה נחשב ככמות של איסור שעליה אתה מתחייב. כן. אתה רגיל לכדי אכילת פרס מליל הסדר. נכון? עכשיו זה נכון שיש לזה גם משמעות של זמן. כי יש את הזמן שלוקח לאכול כדי אכילת פרס. וכדי אכילת פרס שיש בתוכו כמה זיתים יש בפרס. אם ניקח שיטת רשי שזה 4 וניקח כפול 2 זה 8 זיתים. אם ניקח שיטת הרמב״ם 3 אבל לפי הרמב״ם זית זה שליש ביצה זה 9. 8 זיתים, 9 זיתים. אתה צריך לאכול כמה בליל הסדר? זית אחד, ומכניסים אותך ללחץ, תאכל מהר, 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 כי זה חייב להיות בזמן שאנשים יכולים לאכול 9 זיתים, 8 זיתים. לא משנה עכשיו, זה כבר... אז זה חייב להיות. אז זה חייב להיות, לפחות 9 זיתים, חייב להיות. בקיצור, אז על ליל הסדר צריך לדבר פעם אחרת, אבל זה אומר גם ליל הסדר שצריך לאכול בצורה זריזה, ולא להתעסק בדברים אחרים, אבל לא בעצבנות. לא יכול להיות ש... מה? כן. אז ברור שגם כאן יש עניין של זמן. לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, אבל ברור שגם פה יש עניין של זמן. ברור שגם פה אם תאכל כזית, בכדך תאכל פרס ולא, ותאכל את זה בזמן ארוך מדי, ברור שלא תתחייב. כלומר, ברור שאתה צודק שיש גם עניין של זמן. ברור. אבל זה לא הנקודה פה. הנקודה המרכזית היא קודם כל השיעור. יש גם שאלה של זמן.
למה יש עניין של זמן?
בוא נעזוב את זה עכשיו. בוא, זה מכניס לנו לעוד נושא שחבל. בעיקרון, הרשי אומר, תשמע, האיסור בהן, תאמור משהו האיסור בהן. הכמות... אתה אוכל פרס שיש בתוך הכזית, זה נקרא כמות טובה. עכשיו יש גם את הזמן, אבל נעזוב את זה עכשיו.
זה גדר באכילת איסור שצריך זמן?
תמיד יש, בכל איסור יש עניין של זמן, תמיד יש, כמו שהרב הורוביץ אמר קודם פה, תמיד יש...
הייתי בטוח שזה קשור לעלמות.
בוא נעזוב את זה כרגע, בסדר? זה פשוט מכניס לנו לעוד עוד עניין.
אם אין בקדרה מספיק שהכזית יתפשט ביותר מדי שבפרס אין כזית,
אם
הקדרה נגיד
מאוד גדולה, אם אין כזית, אז הוא לא יעבור. לפי רשי הוא לא יעבור על איסור תורה. לפי רשי הוא לא יעבור על איסור תורה.
אני חושב שהקדרה תהיה בערך פי
9 מהתאים שנפל אליה. זה לא הקדרה, התבשיל. כן, התבשיל צריך להיות כזית של איסור. כמו שאתה יודע, יש ביטול ב-60, יש זה, אז כאן יש כזית בכלל אכילת פרס, זה הגודל, אתה צריך להיות לשער. צריך לשאול משהו?
אבל זה לא ביטול ב-60, זה ביטול ב-9, לא ביטול ב-60.
לא, זה לא קשור לביטול ב-60. לפי רשי, לפי רשי באמת, אנחנו צריכים להבין את רשי, עדיין לא הבנו לגמרי. אבל לפי רשי, טעם הוא דרבנן. זה טעם, זה דרבנן. כלומר, באופן פשוט, לכאורה, בטל בשישים, זה הכל, אנחנו מדברים על דרבנן, לפי רשי, בפשטות. אנחנו צריכים לדבר על סוגיית ביטול בשישים, ואז נראה את רשי, זה יותר מורכב קצת. עכשיו אנחנו רואים, טוב, כשלא בטל בשישים, אז אם אתה אוכל את החתיכה עצמה, זה דאורייתא. אומר רשי, לא רק אם אתה אוכל את החתיכה עצמה, אם החתיכה עצמה התערבה בתוך היתר, וביחד זה כזית בתוך פרס, ואחת את כל הפרס, גם לזה אתה מתחייב.
אין פה ביטול ברוב.
מדאורייתא. אין פה ביטול ברוב, נכון.
למה?
זה החידוש המיוחד פה, שצריך להבין אותו. אבל כשהאיסור ואין, אין כאן ביטול, אבל אנחנו צריך להבין את הסברות, את הדברים. אני לא נכנס כבר לכל דבר, פשוט אנחנו נשקע בתוך זה, לא נראה את התמונה. הרן הולך בדרך של רשי, אבל הרן מגדיר אחרת מה נקרא ממשו, ומה לא נקרא ממשו. ולדעת הרן, אם האיסור נמצא בעין, גם אם הוא נימוח בתוכו, זה תמיד יהיה ממשו. לדעתו, רק כאשר אתה מוציא את האיסור החוצה, זה יהיה טעם. כלומר, יש כאן צד שהוא מחמיר יותר מכל מי שראינו עד עכשיו, יותר מרשי, יותר מתוספות, יותר מכולם. בהגדרה של ממשו, לפי הרן, אני אכתוב את זה בצד עכשיו, כי אני צריך את הדבר הזה כאן לרמב"ם, הנה הרן כאן תפס לנו את הצד השמאלי, אז זה בדיוק יוצא טוב. אבל לפי הרן, היה מקום להכניס את זה לתוך התרשים פה, אבל אני לא עושה את זה כרגע.
בעצם אין לו ביטול בשישים?
לפי הרן, אם גוף האיסור בלוע בתערובת ונותן טעם, ונותן טעם, חייב לתת טעם, חייב לתת טעם, חייב לתת טעם ונותן טעם, זה נקרא, זה שווה האיסור עצמו. ואם הוציאו את גוף האיסור, זה שווה טעם. כלומר, לפי הרן, טעם כעיקר לא יהיה כשחלב נשפך על בשר, לא יהיה כשחלב נפל ונימוח, יהיה כאשר לקחת ענבים, שרית אותם במים והוצאת את הענבים החוצה. גוף האיסור יצא החוצה. איך הוא יסביר את חלב שנשפך על בשר? אתה שותה את החלב ולא את הבשר. כמו שראינו קודם, שאתה שותה לך את החלב ולא את הבשר. אם אתה שותה את הבשר, לפי הרן, כל פעם שגוף האיסור נמצא בפנים, גם אם הוא נמוח, זה האיסור עצמו. ואם הוא לא נמצא בפנים, אלא הוצאת אותו החוצה, אז זה שאלה טעם כעיקר. על זה נחלקו הראשונים בטעם כעיקר. כלומר, כאן נחלקו הראשונים, והרן מצדד במקרה הזה כדעת רשי, שזה דרבנן. אבל כשאתה אומר טעם כעיקר דרבנן לפי הרן, זה לא מדויק. אתם מבינים, יש לה איך אתה מגדיר טעם, כי לפי הרן המון מקרים הם בכלל לא טעם. כל פעם שנפל ונימוח בפנים זה בכלל לא טעם. הרן מסביר ממש לפי פשטות הלשון, שזה באמת טעם. הוצאת החוצה ויש רק טעם. אם נשפך חלב, אם משהו אחר, זה כבר לא טעם. אז יש לנו כאן משמעות גם בהגדרת הטעם. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לשיטת הרמב״ם. למעשה זה הרמב״ם והמאירי, אבל שיטת הרמב״ם. נכון. זה בשיטת רשי. נכון. עכשיו אני רוצה לראות את דברי הרמב״ם. הרמב״ם סבור שטעמו ולא ממשו זה דרבנן, כמו רשי. כלומר, טעמו ולא ממשו, כשיש טעם, זה רק דרבנן. וטעמו וממשו זה דאורייתא. אם יש ממשות, זה דאורייתא. אבל הרמב״ם מגדיר אחרת ממשות. מה הרמב״ם ממעשה אומר? הרמב״ם עושה כאן דבר שהוא קשור כנראה לתוך משנה כאן את הפרשנות בגמרא משיטת רש"י. אנחנו ראינו שיש כאן כזית בכדי אכילת פרס. לפי רש"י הסברנו שכזית בכדי אכילת פרס זה תיאור של השיעור שצריך לאכול. לפי הרמב״ם, מה זה כזית בכדי אכילת פרס? מה זה? נכון, לפי הרמב״ם, כזית בכדי אכילת פרס זה הגדרה של טעמו וממשו. לפי הרמב״ם, כזית בכדי אכילת פרס זה טעמו וממשו, ולמעשה, כשאתה שואל מה זה טעמו וממשו, מה נקרא ממשות? אם יש כזית בתוך פרס, זה נקרא טעמו וממשו. אפילו אם הוא לא בעין. אבל אם אין כזית בתוך אכילת פרס, זה נקרא טעמו ולא ממשו. זה טעם. זאת אומרת, שלפי הרמב״ם כזית בכדי אכילת פרס מגדיר לי מה נקרא ממשות. עכשיו, גם לפי הרמב״ם, יש גם עניין שאתה צריך לאכול את כל הפרס. כלומר, בסופו של דבר, לפי הרמב״ם, צריך את שני הדברים. אז אם אני לוקח את שיטת הרמב״ם, למעשה יוצא שכדי להתחייב, מה אתה צריך? כדי להתחייב, אתה צריך קודם כל שיהיה כזית, נקרא לזה אולי, ניתן איזה כותרת פה, הרכב התערובת, בסדר? הרכב התערובת, התערובת, צריך שיהיה כזית בתוך פרס. זה הריכוז שנחשב לממשו. זהו הריכוז שנחשב ממשו. חוץ מזה, יש עוד דבר שיש מעשה האדם. יש מעשה האכילה של האדם. מעשה האכילה של האדם הוא צריך לאכול את כל הפרס שיש בתוכו זית. איסור. כלומר, למעשה, לפי רש"י, כזית בכדי אכילת פרס, רק הגדיר את האיסור, את ממשו, אנחנו יודעים, בין, לא בין. לפי הרמב״ם, כזית בכדי אכילת פרס, מגדיר גם מה הריכוז שנחשב ממשו, וגם את הכמות שאתה צריך לאכול. והרמב״ם אומר שיש שני מקרים שאתה לא לוקה. כך אומר הרמב״ם. רמב״ם, שני מקרים שלא לוקים. מה הם שני המקרים שלא לוקים? אז הרמב״ם אומר, אפשרות אחת זה הריכוז נמוך מכזית בפרס. מה זה? הריכוז נמוך מכזית. תראה, אם זה בעין ואתה יכול להוציא, זה כבר עניין אחר. אנחנו אומרים שצריך להבין כאן את הדברים בדיוק. אבל בעיקרון, אם הריכוז נמוך, תכף נראה עוד שנייה, אם הריכוז נמוך מכזית בכדי אכילת פרס, בעיקרון, הרמב"ם אומר שבמקרה הזה לא לוקים. בעין צריך לראות, להוציא, לא להוציא, צריך לדון בזה. מקרה אחר, מה המקרה האחר? אכלת פחות מפרס. האם יש הבדל בין שני המקרים? אכל פחות מפרס. מה ההבדל?
במקרה הראשון, במקרה השני, גם אם יש שם כזית, הוא לא מתחייב.
כלומר, המקרה הזה הוא דרבנן.
הוא
דרבנן. המקרה הזה הוא דאורייתא, אבל פחות מכשיעור. פחות מכשיעור, אנחנו פוסקים כדעת רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מהתורה. אבל אתה לא לוקח לה, מחלוקת.
זה מחלוקת בתוך הרמב״ם.
רגע, עכשיו, זה פשטות דברי הרמב״ם. זה פשטות דברי הרמב״ם. וכך רוב נושאי הכלים הבינו את הרמב״ם, או לא נושאי הכלים, אפשר להבין מתוכה. מי שכתב את זה מפורש באחרונים, נעזוב את נושאי הכלים, שם זה פחות ברור, זה למשל רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר, הפסחים דף מ"ד, כך מסביר את הרמב״ם, זה רבנן, זה דאורייתא, זה פשטות הדברים. אמנם, יש מי שחושב שלפי הרמב״ם הכל דרבנן. הכל דרבנן. ומי שחושב כאן, כך זה בעל מנחת כהן. הוא חושב שהכל דרבנן, והוא חושב שזה, שגם כאשר הריכוז הוא בדיוק כדי אכילת פרס, אבל אתה אוכל פחות מפרס, הוא חושב שזה דרבנן, גם הוא וגם החבודת, כי הוא חושב שחצי שיעור בתוך תערובת, אסור רק מדרבנן. עכשיו, הדין הזה שחצי שיעור במחות תוך פערובת, נראה לכם עכשיו כבר די, כמה אתה נכנס וחופר. זה מעשי מאוד, מאוד מעשי. שאלה שחצי שיעור בתוך תערובת היא מעשית לעניין פסח, מעשית לעניין יום כיפור. כל מיני מצבים שחצי שיעור בתוך תערובת. כל מיני מצבים שיש מקום לדון בהם, שיש לך חצי שיעור בתוך תערובת לחולים, לדברים אחרים. האם באמת זה דאורייתא לדעת רבי יוחנן או לא? אז כאן כתבתי דאורייתא, אבל למנחת כהן, לחוות דעת, זה דרבנן, כי חצי שיעור בתערובת שווה דרבנן. עכשיו, לו היינו נותנים עכשיו שיעור על חצי שיעור, רק על זה היה אפשר לתת שיעור שלם. על חצי שיעור בתערובת, שזה נושא מאוד מעניין. כן. יכולה להיות נפקמינה, לא כאן, אבל בהקשרים אחרים יכולה להיות נפקמינה. למשל, לגבי בל יראה ובל יימצא בפסח, יש שאלה גדולה בעניין הזה, ואני לא אעריך בזה כרגע, אם אתה רוצה אני אתן לך אחר כך. בעל מנחת כהן מביא את הדברים האלה, את הנפקמינה שם. אני רק אעשה רק שני דברים ממש לסיום השיעור. דבר אחד, הזכרתי עכשיו את המנחת כהן. המנחת כהן, רוב האנשים לא מכירים אותו בכלל. המנחת כהן, שמו הוא, מה שמו של המנחת כהן? נכון, הרב אברהם, יצחק הכהן, פימינטיל, חי לפני כ-400 שנה, אולי קצת יותר, כותב בצורה בהירה ממש, כאילו חי בזמננו, וכותב בעיר, כן, רוב האנשים לא כותבים בעיר, אבל הוא ממש כותב בצורה בהירה, פילי פלוים, אני אומר לך, אני קראתי את זה, במנחת כהן הישן, שהיה בכתב שבור ורש ממש, וממש נהניתי מכל שורה. היום כבר מנחת כהן יצא בהמון מהדורות יפות ואפשר לראות, אבל הוא כותב בצורה מאוד מהירה, מסרד הסוגיות ואומר דברים, הוא בכל אופן הולך בדרך הזאת. מה זה? ורב חיים באמת גם מעריך, אתה צודק, זה קרוב לזה. קרוב לזה, לא היה לנו זמן, היו מדברים עכשיו על רב חיים, אתה צודק, זה גם כן קרוב לדבר הזה. עכשיו תראו, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה שאנחנו אוכל להתקדם. הכנתי לכם כאן טבלה. הפעם הטבלה היא של 4 עמודים. הטבלה, אתם יודעים, כל אחד מהר תעבירו, 2 עמודים לבן אדם. בטבלה כאן, אופ, סליחה. איך אנחנו נעשה שיהיה יותר מהר? בואו, אני אתן קבוצות עכשיו פשוט. פשוט תעבירו מכאן. אני מצטער יותר, מתחילה שיחה שם. אני מקווה שיש כאן מספיק. מקווה שיש פה מספיק. אני לא רואה בדיוק אם אין, אז תעבירו מי יש כאן יותר מדי, אז תעבירו גם אחורה. תעבירו גם אחורה, בסדר, יש כאן יותר מדי. מה יש בטבלה הזאת? תראו, אני יכולתי את השיעורים האלה לעשות בצורה שאני מעביר בקצרה את את השיטות ואומר את הסברות הלמדניות, וכולם נהנים והכל מצוין. אבל באמת צריך, רוצים לדעת, צריך להכיר את השיטות, צריך לדעת, זה קצת עבודה. אז אני עזרתי לכם, כי זה באמת קצת מסובך. בטבלה פה שלפניכם, יש לכם טעם כי עיקר דאורייתא דרבנן. אחר כך, טעמו וממשו, אסור ולוקים עליו, איך השיטה הזאת מסבירה את זה. אחרי זה, טעמו וממשו, אסור ואין לוקים עליו, איך השיטה הזאת מסבירה את זה. ואחרי זה, את סיכום השיטה. מה השיטה חושבת? וכתב לכם גם את רשי, רן, רמב״ם, רבינו טעם, רש וריד, רי שמופיע ברשב"א, ורבינו אליהו בתוספות, רבינו חיים שמופיע בראש, בעל המאור ורי מאור ליאנש, ורייבד. כל השיטות האלה, כל אחת אומרת משהו אחר. אתם מבינים? זה קשה להאמין איך על משפט כזה תמים אפשר להגיד כל כך הרבה דברים אחרים. כל אחת אומרת משהו אחר, ואחרי זה כתבתי לכם את סיכום השיטות בקיצור, ואחרי זה, באפור, כתב לכם איך הם מסבירים טעם, אבל שזה באפור, כי זה כבר יותר מדי מסובך כאן לעזוב את האפור. מה שהייתי שמח שתעשו, תחזרו על הדברים שלמדנו בשיעור. לא הגענו עדיין, אנחנו יותר הסברנו את השיטות של אלה שחושבים שטעם כי עיקר דרבנן, ולפיהם הסברנו את הכל. למעשה עכשיו היינו צריכים להגיע לרבינו טעם. תמיד בסוף אתה מפסיד אותו קצת. את התוספות הזכרנו קצת, כן. אבל באמת היה צריך עכשיו להסביר איך הם מסבירים את כל השיטה, לא רק תתה, איך הם מסבירים, רבינו טעם והשיטות האחרות. בדפים פה כן כתבתי את זה. אני מתלבט, יכול להיות שבשיעור הבא אני כן אעשה את זה, או שאני כבר אעבור לסברות, אני לא יודע, אני אראה אתכם מה מתאים לעשות, אבל רציתי שיהיה לכם משהו בהיר, אז אם תספיקו, תוכלו כבר לעבור גם על הדברים האחרים. כמעט כולם, אבל הם גם נמצאים לפעמים במקורות אחרים, פסחים או בסוגיות מקבילות, אבל הרוב זה בעבודה זרה, או במקורות שיפנית לכם את דף המקורות. מחר, בעזרת השם, כל בית, לא אחר, יום חמישי, כל בית מדרש, מחר. איזה יום היום? רביעי. מחר. תאמינו, זה שאני לא זוכר כבר את היום, אני כל הזמן רץ מסוגיה לסוגיה, מדבר דבר, אני לא משאלה לשאלה. מחר, כל בית מדרש יוצא בעזרת השם להתחזקות בעיר דוד, אז יהיה לכם קצת פחות זמן. מחר, יום ראשון, אנחנו נראה, יום שלישי יש בחירות, נראה מה לעשות. בכל מקרה, שבוע הבא אנחנו גומרים טעם כעיקר. אז יכול להיות שאולי ביום שני אני כן אעבור קצת על השיטות של ה... ראשונים שחושבים אותם כעיקר דאורייתא, וביום רביעי נוכל לגמור בצורה מלאה בעזרת השם את העם כעיקר, ואז נעבור לנושא הבא שהוא ביטול בשישים. טוב, אני מקווה שאתם עדיין בהתרגשות גדולה מהנושא, ושהטבלאות קצת יעזרו לכם, התרשימים בלוח, בעזרת השם.